טוב, ננסה לעשות לימוד מסודר בנושא של מאמר דעת אלוהים. אז כמו שאמרנו בהקדמה, יש פה בעצם איזושהי גישה שהיא גישת אמצע שבאה לגשר בין התפיסה החסידית של אין עוד מלבדו לבין הגישה המסורתית של יחס אל העצם, ונראה את זה עכשיו בתוך המאמר. אז אומר הרב קוק ככה: כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי הבא להתייצב במצב של פגישה יחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה אחת שהיא שניים, שתיים, מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא העסקן באותם דברים. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז יש פה בעצם תפיסה קנטיאנית שמסבירה שאנחנו לא נפגשים עם הדבר עצמו, אלא עם ההופעה של הדבר. ובהמשך הרב קוק הסביר שהיחס של האדם, נקרא לזה לפנימיות שלו, האדם חווה את הפנימיות שלו, אז גם ביחס לעצמו הוא לא מבין מה המהות הפנימית שלו, אלא הוא יכול להרגיש המון המון רגשות של אידיאלים ושל שאיפות של טוב שצפות מתוכו, והוא מבין שהעצמיות הפנימית שלו זה האלוהות, אבל מה שמגיע אליו מהאלוהות זה בעצם זה בעצם המון המון אידיאלים ורצונות של טוב, של יושר, של מוסר, ספירות, מה שנקרא, הם אלו שצפות ועולות מתוכו. והוא מבין שיש פה בעצם במהות משהו מאוד מאוד עמוק, אינסופי, ומה שמגיע אליו מהדבר הזה זה האידיאלים. ובהמשך הוא מבין שכל המציאות בעצם היא בנויה באותו כיוון, שכל המציאות בעצם יש בתוכה, בעומק שלה, איזושהי עוצמה אלוהית אינסופית בלתי מוגדרת, מה שצף כלפי חוץ ומה שמוביל את הדברים בפועל זה האידיאלים אלוהים, שזה החלקים שצפים ועולים מתוך השלמות האלוהית אלינו ומובילים אותנו מבפנים, לא מבחוץ אלא מבפנים. ולכן היחס לאלוהות זה כמשהו פנימי למציאות ולא כמשהו חיצוני. אז בעצם כשהאדם ניגש אל עצמו, אז לכן הוא אומר כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי, זאת אומרת זה גם חיזיון כלפי חוץ, וזה גם בהמשך הוא ידבר על בעצם על החיזיון השכלי, על כן רגש או מחשבה, על כל בעצם הפנימיות של הבן אדם. נמשיך. מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו, ובזה תתאים המחשבה יותר רממה דווקא למחשבה יותר ילדותית, שגם המחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה, כי הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפט החוש והמוחש, ולא את אחות השכל והמושכל שבעיון. זאת אומרת, המחשבה הילדותית היא חושבת שהיא קולטת את העצם, את העצמות של הדבר, והיא לא עושה את ההבנה, את החלוקה, ואת הגישה, נקרא לזה, הנבטנית יותר, שמבינה שאנחנו לא קולטים את העצמות של הדבר, אנחנו קולטים את הרשומים שלו, וזה יכול להיות שוב כלפי חוץ וכלפי פנים. כלפי חוץ זה יכול להיות שאדם רואה כיסא, אז הוא מבין שמה שהוא רואה זה רק הצורה והצבע והנפח של שמתגלה אליו מהכיסא, אבל את הכיסא עצמו הוא לא יכול להבין מה המהות שלו. וזה יכול להיות כלפי פנים, שאדם חווה את האישיות הפנימית שלו, את הנשמה שלו, את העצמיות הפנימית שלו, אז הוא מבין שגם כלפי פנים הוא לא חווה את העצמיות הפנימית שלו, מי הוא באמת, אלא מה שהוא חווה זה את את הקולות, את הרצונות, את התחושות שבאות אליו מהעצמיות הפנימית שלו, ואז הוא יכול לזהות איזה חלקים מגיעים אליו מאותה עצמיות פנימית. אז זה דומה למחשבה, כן, ובזה דתי המחשבה יותר רוממה דווקא למחשבה יותר ילדותית. זאת אומרת, המחשבה הרוממה זה המחשבה של הצדיק העליון, שהצדיק העליון הוא באמת מתחבר לאיזושהי עצמיות מאוד מאוד עמוקה ופנימית שהיא כביכול נוגעת בעצם, כבר הוא מתאחד עם השלמות האלוקית, אין עוד מלבדו, הוא מרגיש, הוא מתאחד עם האין סוף האלוקי שמקיף את הכל, וממש נטמע בתוכו, ובזה הוא מתחבר לאותו ילד, לאותה תפיסה ילדותית, שחושבת שהיא מבינה את העצמות האלוהית. אבל אנחנו, האנשים הרגילים, אנחנו לא תופסים את העצמות, את האין עוד מלבדו, מה שאנחנו תופסים זה את אותם קולות, אידיאלים, רצונות, שאיפות טובות, שבאות אלינו מעומק פנימיותנו, ששם בערפל נמצאת העצמות האלוהית. אמנם המרחק רב בין שתי הנקודות, מכל מקום הם דומים לפגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף, שמערך היותר גדול, הוא דווקא מביא את הנקודות במעמד של סמיכות. אז כמו שאמרנו, היחס לעצמיות האלוהית הוא יכול להיות מצד הצדיק העליון שחי בתפיסה של אין עוד מלבדו, שהרב קוק מדבר על זה שזה התפיסה של הארי חנפין, באורות הקודש ובקבצים בקובץ א' בהתחלה, והאדם הילדותי הוא גם כן מדמיין שהוא תופס את העצמות האלוהית, ולכן הן קרובות, אבל הצד של הצדיק העליון הוא לא מתאים לאדם הרגיל, והצד הילדותי הוא גם כן לא נכון לאדם הרגיל. יפה, בוא נתקדם. המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך, כבר היא מבחנת שהנבחר שבעסק חושה ושכלה, יהיה העסק בתארי החיזיון מצד יחוסם לה, ובזה היא מסירה מעליה את התימון ואת הרבוביה הבאים לרגלי דבר זר. כבר אין כאן דבר זר באמת, כי אם היא עסוקה בחלקים חלקי הווייתה. כן, תארי החיזיון, התארים זה הדברים שבאים אליי מהדבר. אם אני רואה כיסא ואני מתאר אותו כשחור, מה שמגיע אליי ממנו זה השחור. אין לו צבע באמת, באמת אין כזה דבר צבע, אלא זה מה שהעיניים שלי קולטות. ואם אני מרגיש שהוא קשה, אז זה מה שמגיע אליי מיכולת של הגוף שלי להתחבר עם האטומים של הכיסא, אבל זה לא אומר שהם באמת קשים, הם באמת אטומים שמתרוצצים בתוך הכיסא. אז תארי החיזיון זה מה שבא אל האדם מהדבר עצמו, מה שהוא מרגיש, ולעומת הדבר עצמו שהוא נעלם מעיני האדם. אז אותו דבר כלפי האדם, כלפי הנשמה שלו, אין לו מגע עם הנשמה שלו בעומקה במציאות האמיתית שלה, שזה המציאות האלוקית. יכול להיות שיש לו איזושהי אינטואיציה מאוד מאוד נסתרת, שאולי נדבר על זה בהמשך, אבל אין לו באמת מגע עם הדבר הזה. מה שיש לו במגע זה עם האידיאלים אלוהים שבאים אליו מאותה נשמה פנימית ומעוררים אותו לפעול טוב, להיות ישר, להיות צודק, להיות בעל חסד, בעל נתינה, וכל הספירות האלוהיות שמגיעות אלינו מהשלמות האלוהית. ואז זה לא דבר זר, זה לא דבר זר לאדם, זה לא דבר נסתר, זר, מעולץ לאדם, אלא זה באמת אותם חלקים שיש בתוכו, אותם חלקים שהוא מרגיש את הטוב הפנימי שבתוכו, זה חלק ממנו. והוא יודע שזה מגיע ממקור עליון, ממקור נסתר, וזה לא סתם איזושהי תחושה אקראית. ואם יהיה החיזיון, אני ממשיך. ואם יהיה החיזיון, דבר נעלה ומרומה, מקור שלנו נפסק ונשאב, כי אם המעיין המתגבר, אז תהיה שרויה המחשבה תמיד בנחל אדנים, ששאיבת אוצרות חיים חדשים קרובים לה, המביאים להורה וצהלה, עזיב חיים ומנוחה. אז פה הרב קוק עכשיו יתאר, ידוע שסופרים את זה כ5 שלבים, שזה 5 החלקים של הנשמה, ו5 העולמות, וכולי. אז אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לפרטים, כי אנחנו רוצים לעשות איזושהי סקירה כללית. אז עכשיו הוא מתאר את החיזיון, שזה בעצם המפגש של האדם עם הנשמה שלו, וזה יכול להיות גם מפגש של האדם עם הנשמה של המציאות, שהוא מרגיש שכאשר הוא חושב על אלוהים, אז מתעוררים בנשמה שלו המון המון רגשות של טוב, של יושר, של מוסר, של צדק, של הרמוניה, של אחדות, שהוא חווה, ושל רצון להתאחד עם הכל, של רצון שהכל יהיה הרמוני, שהכל יהיה שלם, שזה הסגולה הישראלית, זה הנטיות הישראליות המיוחדות שדבר עליהם המשך, זה האידיאלים אלוהים, זה הספירות האלוהיות שמתגברות בתוך האדם, והאדם מבין שהדבר הזה הוא לא רק משהו פרטי שלו, נטיות פרטיות שלו, אלא זה נטיות כלל עולמיות שקיימות בכל המציאות, בכל החלקים של המציאות, והוא כאיבר מהבריאה חווה את זה בתוכו. אז זה תארי החיזיון, זאת אומרת, מה שהוא עסוק זה בתארי החיזיון, זה באותם אידיאלים גדולים שמגיעים אליו, ומאיפה הם מגיעים אליו? אז הוא מבין שהם מגיעים אליו מהשלמות האלוהית שנמצאת בתוכו. ודבר נוסף, הוא מבין שהתארים האלה, וגם השלמות האלוהית הזאת, היא נמצאת בתוך כל הדברים. יכול להיות שכל שאר הדברים במציאות לא מרגישים אותה ולא חווים אותה, כיוון שאין להם את היכולת, כמו אדם שנכנס לקונצרט גדול, אבל הוא לא שומע, יש לו פגם בשמיעה, אבל האדם שחווה את זה, שכן שומע, הוא שומע את הקונצרט, והוא מבין שהקונצרט הזה קיים בכל הדברים ובכל החלקים של המציאות. יפה. ואם יהיה החיזיון ההוא נושא כזה שבכל נקודה שתתגלה ממנו ברגע שהוא מחשבה תהיה מקבלת אל כל טוב ונועם, אל כל הוד ותפארת, אל כל חסד וגבורה, אל כל שכל והוראה, אל כל מה שהוא טוב והוא ניסה, הנמצא בנפש ההוגה והחושב, אז תצא התאמצות טבעית מהצד היותר עליון שבתשוקות הנפש לסלול מסילות איך להגדיל ולהתמיד את היחס שבין המחשבה והרגש אל אותו החיזיון, שתאריו הם כל כך מקבילים אל הצד העליון והיותר טוב שבקרבו. זאת אומרת, ככל שאדם חושב על אלוהים, הוא חושב את זה בצורה הנכונה של זה, זאת אומרת, הוא מבין שאלוהים זה מהות המציאות שלו, זה מהות הקיום שלו, זה הקיום האמיתי, העמוק של כל הדברים וגם שלו, אז הוא מבין שאותם רגשות של טוב שיש בו, המקור שלהם זה מקור אלוהי, ואז ממילא הן מתעצמות בתוכו בצורה עצומה וגדולה, כיוון שברגע שהוא מבין שהמקור שלהם הוא אלוהי, אז הוא מבין שהמהות שלו היא מהות אלוהית, וכל אותם רגשות שיש בתוכו הם לא סתם רגשות אקראיים, אלא הם ביטוי לקיום האלוהי של עצמו. אז בעצם האדם קשוב לנשמה שלו, קשוב לקיום הפנימי שלו, מתוך הנשמה הוא קולט המון המון רגשות של טוב, של יושר, של הרמוניה, של אחדות, ואז הוא מבין שהמקור שלהם הוא מקור אלוהי, ואז ממילא זה כמו מעגל, זה מעצים אותם יותר ומגביר אותם יותר. ובנוסף הוא מבין שכמו שהקיום שלו מכיל בתוכו יסודות כאלו הרמוניים, אחדותיים, שאיפות טוב, אז הדבר הזה הוא קיים בכל חלקי המציאות, לא רק בו, כיוון שהוא כחלק מהמציאות חווה את זה, באותה מידה גם שאר המציאות חווה את זה בצורה גנוזה, עמומה ופנימית. הלאה. ואם עוד תמצא המחשבה שאותם הנקודות שבקרבה מצד היותר טוב והיותר עליון המקבילים אל החיזיון הנעלה הנה מצד אחד כל כך קטנים בשיעורם ומועטים בערכם מול האוצר הטוב שהם מוצאים בחיזיון עד שהם נראים כאילו הם נידחים וחבויים וכל מה שנחשב להם לניסה לגדול ואדיר ומאיר נחשב כנגד אותה ההוראה המתגדלת על ידי החיזיון כעין וכאפס וכל זה מצד רוממות החיזיון עצמו שתאריו המתייחסים נפגשים בה מתגדלות ומתהדרות כל אותם הנקודות הטובות והמהירות שבאוצר הנפש, ומתמלות כל עת כוח יותר נהדר וזיו שכל יותר גדול, וחפץ של יושר יותר מפואר ומתרחב ועדן אהבה יותר טהור ומרומם, אז התשוקה של התמדת המצב היחוסי והגדלתו מתגברת עד עומק נקודת חפץ החיים עצמו. אז אנחנו לא נכנסים לכל החמשת השלבים לעומק, אנחנו נותנים איזושהי סקירה כללית, אז פה הוא מרגיש גם התגדלות, זאת אומרת זה לא רק שווה, וזה לא רק תחושה שהנה, יש לרגשות האלה מקור, יש להם קיום, אלא הרגשות האלה הם הולכים וגדלים, הולכים ומתעצמים. האדם חי בתודעה שכל יום שהוא קם בבוקר הוא רוצה להיות יותר טוב מהיום שהיה לפניו. וכל רגע שהוא חש אחדות וחוויה של הרמוניה ואחדות במציאות, החוויה הזאת מתגברת ומתחזקת והיא הולכת ומתעצמת. וההתעצמות הזאת היא נובעת מזה שהוא חווה את הנשמה האלוקית שבתוכו, הוא חווה את הנקודה האלוקית שבתוכו, הוא חווה את עצמו כביטוי מסוים של האלוקות, אבל הוא לא עכשיו מנסה להגיע לרמה של הצדיק העליון, להתאחד באלוקות עצמה, אלא הוא רק חווה את אותם שאיפות של טוב, של יושר, של הרמוניה שיש בתוכו, איך הן הולכות ומתעצמות, ואז הוא מבין שיש פה מקור אינסופי, זה לא רק משהו סטטי של קיום מוסרי תקין, אלא יש פה משהו מתעצם, גדל, מתפתח, ובעצם הנשמה שבתוכו הולכת ומעוררת אותו, הולכת ומגדילה אותו, הולכת ומעצימה אותו, עוד ועוד, לחוויה של איזושהי התעצמות אינסופית, וממילא הוא מבין שיש פה כוח חיים גדול, עוצמתי מאוד, שקיים את המציאות, שוב, מבפנים, לא מבחוץ, כיוון שהקיום, זה מתוך הקיום הפנימי של המציאות, שזה בעצם האלוקות המוחלטת, האינסופית, שאנחנו לא יכולים באמת להבין ולהתחבר אליה, וגם הוא מבין שהדבר הזה, שוב, אני חוזר על זה, כמו שזה קיים בתוכי, אני עבר במציאות, אני כמו הכיסא, אני גם כן חלק מהמציאות, וכמו שאני כבן אדם, כיהודי, חווה את הדבר הזה, גם, תיאורטית, גם הכיסא חווה את זה. זאת אומרת, תיאורטית, כל חלק במציאות, יש לו קיום עצמי אלוקי, והדברים האלה הם פועלים בכל המציאות. אז בי, כיהודי, כאדם, זה פועל בצורה מודעת ושכלית. בחלקים אחרים של המציאות, זה פועל בצורה תת מודעת וגנוזה יותר. הלאה. ואם אחר כך יתברר למחשבה שכל הטוב, כל החיים, שכל הנקודות המהירות בקרבה מאז, הם באמת באים מאוצר החיים של אותו החיזיון לבדו, אז תקבע תשוקה יחוסית את מקומה, לא רק בנקודה המרכזית של החיים המחשביים והרגשיים, כי אם תישאר כולה חיה וקיימת, עולה ופורחת, רק באורך חיזיון, באוצר חייה ומעון אישה וזיווה. אז ככל שאדם מתחבר לנשמה שלו, מתחבר לקיום האלוקי שבו, מתחבר לאותם, לאותם תארי החיזיון, לאותם שאיפות טוב וגודל שיש בתוכו, הוא מרגיש שממלאים אותו, מפתחים אותו, ומופכים להיות כל החיים שלו, אז בעצם הוא מתחיל לפתח תלות בדבר הזה, והוא מתחיל לפתח קשר מאוד מאוד עמוק לאותה חוויה נשמתית פנימית שיש בתוכו, של המקור האלוקי שבתוכו, וכל מה שהוא קם בבוקר, כל מה שהוא חושב עליו, איך אני מגביר את היחס לדבר הזה, איך אני מעצים את היחס לדבר הזה, איך הדבר הזה גדל בתוכי וצומח בתוכי ומתפתח בתוכי, והופך ליותר גדול ויותר חזק, על ידי תורה ומצוות, על ידי תפילה, על ידי עשיית טוב, עשיית חסד, קיום רצון השם, וזה בעצם מתאר לנו את כל עבודת השם, ופה אנחנו מבינים איך רבי עקיבא מוכן למסור את נפשו, למען הקדוש ברוך הוא, לא כי אלוהים ציווה עליו עכשיו אתה הורג את עצמך כדי להריץ אותי וכי אני המלך הגדול ואתה צריך עכשיו למסור את חייך בשבילי, ממש לא. רבי עקיבא הוא חי את האלוקות הפנימית שיש בתוכו בצורה כל כך עמוקה ויסודית שזה כל מהות החיים שלו, והוא מוכן על הדבר הזה למסור את חייו כיוון שזה הפסגה של החיים, למסור את כל כולו למען האחדות הזאת, למען העוצמה הפנימית האלוקית הזאת שיש בתוכו. אוקיי, בוא נמשיך. כל זה המצב המענג והמעדן והמחיה יוכל לבוא רק מהמחשבה המבוקרת שכבר הורגלה להתייחס אל החיזיון מצד תארה ויחוסים לה, שאז נעתק מאור הנפש המאפל של הזרות הבא עם כל עצם שחוץ עלה. זאת אומרת, פה הוא חוזר להתחלה שהתנאי לגישה המאוד מאוד עמוקה הזאת, מאוד מאוד רוחנית הזאת, זה בתנאי שהאדם מבין שהאלוקות היא לא משהו חיצוני לו, שבא עליו מבחוץ ומצווה עליו, אלא זה העצמיות של הקיום של המציאות, ואז ממילא כשהוא רוצה להתקשר למציאות, הוא מאזין פנימה, הוא מאזין לתוכו, והוא מאזין לאותם קולות בתוכו, שהוא מזהה אותם כקולות מאותה מציאות אלוקית, קיום אלוקי פנימי שיש בתוכו, שזה הקולות של האידיאלים, של הספירות, של המוסר, של החסד, של ההרמוניה, של האחדות, שיש בתוך האדם, ועם ישראל, כל תפקידו של עם ישראל בעולם, זה לפתח את הקולות האלה, להעצים את הקולות האלה, לזהות אותם, לגבש אותם לדרך חיים, למהלך רוחני, אישי, לאומי, כלל עולמי של תיקון עולם, מתוך המציאות האלוקית הזאת הפנימית שעולה וקורית למציאות מתוכה. אוקיי, הלאה, נמשיך. מה שאין כן, אם המחשבה הילדותית לא תזוז במקומה, וכל שיחה ושיגה יהיה רק עם העצם, החיזיון שהוא מרום ונשגב, אז תטע במסילות זרות לרוחה. אמנם תתבטא לפעמים מגודל ועוצם של החיזיון, גם לפעמים תיכנס באיזה חמדה שירית רפויה, אבל לא תוכל להחזיק מעמד בחיים, ואם רוממות החיזיון יתגבר הרבה בשרפיה, תהיה מוכרחת להסב פניה ממנו. זאת אומרת, הגישה הילדותית היא לא מסוגלת לקלוט את המציאות האלוקית הפנימית, האינסופית, כדבר פנימי למציאות, מתוך איזושהי הבנה מתוחכמת יותר, בוגרת יותר, שנכון שאני חווה את את עצמי ואת העולם סביבי כמקום חומרי, נמוך, מקולקל, עם הרבה חוסר פירודיות ודברים רעים, אבל זה בגלל, הבעיה היא בי, בגלל שאני לא מסוגל להכיר את הקיום האמיתי שלי, את המציאות הנשמתית האמיתית שלי, ואני חושב שמה שאני רואה זה מה שיש, ואז אלוהים נתפס לי, יש לי כן אינטואיציה של אלוהים, אבל אלוהים נתפס לי כגורם חיצוני שמנהל אותי מבחוץ. לעומת זאת, בתפיסה הבוגרת, האדם מבין שנכון שאני חווה דברים פירודיים וחומריים, אבל זה, הבעיה היא בי, זה בגלל שאני, יש עליי מסך שלא נותן לי להכיר את הקיום האמיתי שלי ואת הקיום האמיתי של העולם. אבל הקיום האמיתי של הדברים הוא קיום אלוקי, הוא מציאות אלוקית, שאני מוסתר ממנה ואני חסום אליה מתוקף החושים שלי והתודעה האנושית שלי. אבל אני כן פתוח להשראה אלוקית, לכוחות אלוקיים שמדברים אליי, שמגיעים אליי באופן של מוסר, צדק, חוויות של הרמוניה, של אחדות, של תיקון, של חסד, של נתינה, של יושר, שפועלים בתוכי, ואני מבין שהם איזה שהם קריאות מרחוק של אותה מציאות אלוקית שהיא הקיום האמיתי שלי, שאני לא חשוף אליה, אבל אני כן בצורה בוגרת מבין שאומנם אני לא חשוף למציאות האלוקית עצמה, אבל אני כן חשוף להשפעות שלה אליי. באותה מידה שאדם מסתכל על חפץ, אז הוא מבין שהוא אמנם לא חשוף לחפץ עצמו, אבל הוא חשוף להשפעות של החפץ עליו, לצבע, לגודל, לצורה וכולי. אז פה אנחנו מדברים על הנשמה של הבן אדם. הקיום הפנימי של האדם הוא גם כן לא חשוף אליו, ומה שחשוף אליו זה אותם קריאות אלוקיות שקיימות בתוכו, ובנוסף הוא מבין שאותה קריאה אלוקית שיש בתוכו, שהיא נובעת מהקיום האלוקי העמוק שלו, הקריאה הזאת היא קיימת בכל המציאות, לא רק בו. כלומר, זה מתחיל מחוויה אישית של האדם ביחס שלו לנשמה שלו, לפנימיות שלו, אבל הוא מבין שאפשר להרחיב את הדבר הזה לכל המציאות, וגם הכבשה יש לה קיום אלוקי, וגם הפרה, וגם הצמח, וגם העץ, וגם האבן. כולם בעצם, יש להם, הקיום שלהם בעצם זה האלוקות, ויש בתוכם איזושהי קריאה לאחדות, קריאה להרמוניה, שזה יכול להתבטא בכך שבעלי החיים משתפים פעולה אחד עם השני, והדבורים עובדים בכוורת בהרמוניה, זה יכול להתבטא בכך שהצמחים פולטים פחמן דו חמצני, ואנחנו קולטים את זה, סליחה, פולטים חמצן, וקולטים פחמן דו חמצני, וחיים בסינרגיה עם שאר בעלי החיים, ובאין ספור מציאויות תהליכים של הרמוניה שיש במציאות, זה לא סותר כמובן את התהליכים המדעיים שהם במקומם, והם קיימים כמובן כמהלך מדעי שקיים לעצמו, וכתהליכים פיזיולוגיים וכימיים שקיימים במציאות, אבל בסוף בסוף המציאות מלאה את אותם יסודות של הרמוניה של אחדות, ובאדם זה מתגלה בצורה המודעת שלו, השכלית שלו, הרגשית שלו, ובשאר המציאות בטבע זה או שזה לא מתגלה, או שזה מתגלה בצורות אחרות, בצורות מאוד מאוד רחוקות ובתהליכים שונים לחלוטין. יפה. ואם לא תוכל הנקלה לעשות זאת מפני גודל ההורה ו חשיבות שכבר הסכינה בהם מעט, לרגלי ההזרחות הראשונות שהיו עדיין בלתי נעתרות, אז תחל לבקש דרכים איך לסכל לפניה מסילת הבריכה, והם מתפרדים לדרכים שונים, או להסב עין לחיזיון אחר שאיננו כל כך מהיר חודר, או למעט על ידי חינוכים ותרבויות שונות את נטייתה העתיקה לנשגב למרום, עד שתוכל גם כן למצוא מחשכים לעמוד שם במעמד של הסתפקות מעצם מציאות החיזיון הזר ההוא. זאת אומרת, ככל שהאדם חי בתפיסה הנקרא לזה הילדותית, או פחות מתוחכמת, והוא חווה את האינטואיציה שלו על אלוהים בתור משהו חיצוני אליו, בתור משהו שמנהל אותו מבחוץ, הדבר הזה בסופו של דבר הוא גורם לדיכוי של רוח האדם ול חסימה של הכוחות, הכוחות הטובים והחיוב והצורך של האדם בחופש, הצורך של האדם בעצמאות, הצורך של האדם בתחושה של שמחה ושל התפתחות, כיוון שיש משהו חיצוני שכל הזמן אומר לו מה לעשות, וכל הזמן מביט עליו, וכל הזמן מבקר אותו, והאדם בסופו של דבר הוא מואס בדבר הזה, והוא מנסה להתרחק ממנו, וזה יכול להיות או על ידי הליכה לחיזיון אחר, זה יכול להיות האלילות, או על ידי מיעוט של החיזיון, שזה הכפירה, שבשני הצדים האלה האדם בעצם מנסה להסיט את הכוח הגדול הזה, העוצמתי הזה שמנהל אותו, לדברים אחרים, או לאלילות שהוא יכול לשחד אותה, הוא יכול לגרום לו לעשות את מה שהוא רוצה, ובעצם לבטא את היצרים שלו על ידי אותו אליל שהוא בחר, או על ידי כפירה שבה האדם בעצם מדכא את אותם קולות אלוהיים, את הנשמה שיש בתוכו, את הקולות של היושר ושל ההרמוניה ושל האחדות ושל תחושת הגודל שיש במציאות, ומנסה לחיות בתוך איזושהי מציאות מאוד מאוד קרה ומאוד מאוד פירודית, בלי בעצם החוויה של העוצמה האלוהית. ומזה עוד צעד לידי הכחשה וכפירה, שכל אלה לא היו צריכים ולא יכולים לבוא על ידי הסדר של המחשבה הברורה, עסוקה עם התארים המתייחסים לה, שאז נאגדת היא לא עם דבר זר, כי אם עם עצם חייה. אז הכפירה נובעה מתוך זה שהעולם שקע בתפיסה ילדותית של האלוקות, זה קשור גם לנצרות ולאסלאם, וקשור לגלות שעם ישראל עבר, שבעצם היה התרחקות מהיחס לעצמות האלוהית, לתארי החיזיון, לאידיאלים, לקולות, לזהות את אלוהים באותם קולות של טוב, של יושר, של מוסר, ויותר הליכה לאיזושהי תפיסה אמונית ילדותית של שליט זר שמנהל אותך מבחוץ, וכל מיני סגנונות. בסופו של דבר זה משהו חיצוני, וככל שאדם יהיה בהזנה לנשמה שלו, לפנימיות שלו, לאידיאלים אלוהים שיש בתוכו, והבנה של האלוקות שהיא הקיום האמיתי שלו מפנימיותו ולא כמשהו חיצוני, אז לא יהיה לו צורך לכפור, כיוון שהפוך, הדבר הזה מגדל אותו, הדבר הזה מחזק אותו, הדבר הזה מעצים את כוחות חייו, ואין לו שום צורך לכפור בדבר הזה, ואין לו שום צורך להתרחק מהדבר הזה. וזה הטענה הבסיסית של הרב קוק פה, וגם במאמר איסורים ומרקים בתוך ספר אורות ובעוד הרבה מקומות. הלאה, המחשבה הראשית של האדם בדבר האלוהים היא מלבבת באיזה מידה בכוח גם את המוח והלב היותר ריק ויותר נבהר. הסדר והמשטר, הזיו והחיים שבמציאות מוכרחים להבריק בנפש את הברק של הגודל והתואר של החיים והעוצם שבמקור הכל. אז פה הרב קוק מסביר בצורה פסיכולוגית איך הגענו בכלל לאמונה באלוהים. אם אדם לא קשוב לכל הקולות של האידיאלים אלוהים, של הצדק, של המוסר, אז איך בכלל הוא הגיע לתפיסה של אמונה באלוהים? אז הוא אומר שבסוף יש אינטואיציה יסודית, בסיסית, לכל בן אנוש של הגודל האלוהי, כיוון שזה משהו שהוא טבוע באדם, אבל הקליטה שלו היא קליטה מאוד מאוד חיצונית ושטחית, היא באה מתוך איזשהו תחושה כזאת של התפעלות מהטבע, התפעלות מההרמוניה, מהסדר של הטבע, אבל בלי הבנה עמוקה ובוגרת של מה הדבר הזה אומר ואיך הדבר הזה מבטא קיום נשמתי פנימי עמוק של המציאות, אלא רק איזשהו התפעלות מגודל, מסדר מאוד גדול, ואז נוסרת איזושהי אינטואיציה, אבל האינטואיציה הזאת של אלוקות, אבל האינטואיציה הזאת היא מאוד שטחית והיא לא מספיק בוגרת כדי לבנות את הקומה האמונית של האדם. ואז הוא ממשיך, המחשבה הילדותית שהיא גם הנישאה מכל וגם הנמוכה מכל, אינה יודעת לעסוק רק בעצם, והעצם לא לפי מסוגה הוא נחר וזר לה, לא תוכל להכירו כי אם בדרך הרי, וכשהיא רואה שהוא מקיף את כל חייה, את כל רגשותיה והווייתה, עד שכמעט לא נשאר למקום לרגשי עצמותה, שוב היא משתמטת ממנו, ובזה מתחילים הנטיות והדרכים עם צירופי הדמיונות וערבובי האור והחושך, ולמוות של עבודה זרה ושל כפירה התוצאות. אז באמת הוא חוזר פה לטענה שהוא אמר מקודם בצורה יותר ברורה, שהמחשבה הילדותית היא תופסת את הדברים כאובייקטים, תופסת האלוקות כאובייקט שמנהל אותה, והוא אומר שהיא גם נשאה מכל וגם נמוכה מכל, כיוון שגם הצדיק העליון שמגיע לתפיסה של אין עוד מלבדו, שמגיע לאיזושהי התקללות בעצמות האלוהית האינסופית, והוא יוצא מכל המסגרים של של החומריות ושל הרגש ושל התפיסות האנושיות, שזה דרגה שמתיקה של הצדיקים העליונים, אז הוא גם כן חווה את האובייקט, אבל הוא חווה את האובייקט כיוון שהוא מבטל את עצמו לחלוטין, אין בכלל אובייקט, יש רק אובייקט, ולכן כיוון שיש רק אובייקט והוא לגמרי מתקלל בעצמות האלוקית, אז הוא חווה את האובייקט אבל פשוט כביטול הסובייקט. לעומת זאת המחשבה העדותית הנמוכה היא לא מבטלת את הסובייקט, לא מבטלת את עצמה, את החומריות, את התפיסות האנושיות שלה, היא פשוט אומרת יש איזשהו אובייקט גדול שמנהל אותי, שאומר לי מה לעשות, ולכן זה כביכול שניהם מתחברים לאובייקט אבל מכיוונים הפוכים לחלוטין, ולכן הצדיק העליון כמובן זה מדרגה מאוד גבוהה, אבל המחשבה היהדותית הנמוכה היא מדרגה מאוד מאוד נמוכה. אז זה אומר, אינה יודעת לעסוק רק בעצם, אבל העצם הוא נחר וזר לה, זה משהו חיצוני לה, זה לא משהו שקשור לנטיות הפנימיות שלה, לשאיפות העמוקות שלה, לנשמתיות הפנימית, כמציאות פנימית, כקיום עמוק פנימי שבתוכה, אלא זה משהו חיצוני שמנהל אותה מבחוץ, והיא משאבלת את עצמה אליו, ממילא לא נשאר למקום מרגשי עצמותה, זה מדכא את הרוח האנושית, זה מדכא את היצירתיות, העשייה, את הדינמיות, את השאפתנות, את הרגש, את השירה של האדם, כיוון שכל הזמן הוא רק עסוק בעוד הקדקנות פנקסית כזאת של הישות האלוהית, או כהשפלה של של הרוח היצירתית שלו, כמשהו של חטא, ותחושה כזאת היא בסיסית שאני לא שווה כלום ואין לי ערך ורק האלוקות, רק הרצת האלוקות היא תוציא אותי מהמקום הנמוך שלי. ואז אם אלה משתמצת ממנו ואמרנו שוב לעבודה זרה או כפירת תוצאות, שזה אותם שני דרכים שאמר מקודם, עבודה זרה זה ללכת למשהו קטן יותר שאפשר לנהל אותו, שאפשר לנהל אותו דו שיח כביכול ואפשר בעצם לשחד אותו לכיוון שאני רוצה, וכפירה זה פשוט כפירה בעניין הזה. יפה, ופה הוא מגיע לשיא של החלק הזה, האידיאלים האלוהיים והחמדה הפנימית והרוממה והעצמית אליהם, להתרומם אליהם, לצערם בשכל וברגש, להגשים דוגמתם בפועל שסדרי החיים הם הם תולדותיה של המחשבה המבוקרת של אלויה עם קץ ותכלית, והיא הולכת הלוך ואור, והיא נותנת מקום לאדם להרחיב את דעתו, למצוא את ערכו הפנימי באופן היותר טוב ובצורה יותר נישאה, והיא הולכת ומאירה לו תמיד באורה אחר אורה, ממגמה רוממה לרמה ממנה, ומאידיאל נישא ונשגב ליותר נישא עד אין קץ ואין תכלית. אז האמונה באלוהים המתוקנת זה ההבנה שאין לי מפגש עם הקיום האלוקי עצמו, שהוא המציאות האמיתית של הקיום האמיתי של המציאות, אבל יש לי קולות שמגיעים אליי מתוכי, ומתוך המציאות הפנימית של האלוקית שלי מגיעים אליי קולות של אידיאלים, של שאיפות טוב, חסד, יושר, מוסר, צדק, הרמוניה, אחדות, שכל כולי נשטף בקולות האלה. זה לא איזה משהו נלווה אל האישיות שלי, וזה לא איזה משהו אקראי, אלא זה המהות, ככל שאני מתעמק בקולות האלה, מבין שזה המהות של הקיום שלו, זה המהות של האישיות שלו, זה הפנימיות שלו, זה מקיף את כל כולו, הוא מבין שיש פה מערך מאוד מאוד עוצמתי של קולות אלוהיים שרוחשים בתוכו, שהוא רוצה ללכת ולהוביל את עצמו בעקבות הקולות הפנימיים האלה. כן, התורה והמצוות והמוסר והיושר זה לא משהו חיצוני שהאלוהים מצווה מבחוץ, אלא זה קולות פנימיים, וזה הייחוד של עם ישראל, שהוא שומע את הקולות האלה מבחוץ, מבפנים, מתוכו, וזה חלק מהעניין של חזרת עם ישראל לארצו והתקומה וכל הדברים שהרב קוק מדבר עליהם. העניין של חזרת עם ישראל לארצו זה לא להקים פה בית מקדש ולהקים אומה, שזה גם דברים חשובים, אלא זה בעיקר לחדש את הנבואה, לחדש את ההזנה הפנימית של עם ישראל לאידיאלים אלוהים שנמצאים בתוכו, וזה הדבר המרכזי. ואז אומר לו, הוא רוצה לציירם בשכל וברגש, הוא רוצה ללמוד אותם, הוא רוצה להרגיש אותם, להגשים דוגמתם בפועל של סדרי חיים, להקים אומה שלמה שתוביל את המהלכים האלה, שתוביל את הרעיונות האלה, שתוביל את האחדות בעולם, את ההרמוניה בעולם, את הצדק, את היושר בעולם, שזה צריך להקים אומה, להקים את עם ישראל, זה שאיפתו של אברהם אבינו, של הילויה עם קץ ותכלית, והיא הולכת הלוך ואור, והיא נותנת מקום לאדם להרחיב דעתו, למצוא את ערכו הפנימי באופן היותר טוב, בצורה יותר נישאה, והיא הולכת ומהירה לא תמיד, באורה אחר אורה, מגמה רמה לרמה ממנה, ואז האדם הולך ומתרומם בדבר הזה, והולך ומתחזק בעניין הזה, ואותם אידיאלים, זה אותם ספירות אלוהיות, זה אותם עולמות פנימיים, ואנחנו, ושוב, האדם מבין שכמו שזה קיים בתוכו, זה קיים גם בכל המציאות, כמו שהוא חלק מהמציאות, והדברים האלה הם הקול האלוהי שרוכש פה בעולם, ומוביל את המציאות לתיקון שלה. אני יכול לתת פה כמה מראי מקומות, שזה דרך התחייה בתוך ספר אורות, וגם מאמר, עם מאמר עבודת השם, שמופיע אחרי מאמר דעת אלוהים, ומאמר, ועוד מאמרים שאני אתן גם בהמשך. יפה, אז אנחנו נעצור פה כרגע, ובפעם הבאה נתקדם לשלב הבא שבו הוא מתמקד יותר בעם ישראל. עד עכשיו זה היה איזושהי גישה כללית, פילוסופית, אפיסטימולוגית, הכרתית, ועכשיו הוא התקדם לעם ישראל ולמשמעות שזה יותר בצד המעשי והלאומי.